טוב, אנחנו לומדים מעשה מביטחון, זה לא רק מעשה מביטחון, זה גם מעשה משמחה, ומאוד כמה מיומנויות אחרות. אנחנו עוקבים פה אחרי האיש הזה, שהמלך מנסה לחרב לו את השמחה, והוא נאבק. והוא נאבק כדי להישאר אדם שמח ומאמין ובוטח. כלומר, אנחנו כבר למדים, עוד לפני שבכלל התחלנו לקרוא משפט אחד בשיעור השלישי או הרביעי בסדרה, ששמחה וביטחון הולכות שלובות זו בזו. אדם יש לו ביטחון, יש לו גם שמחה. ההפך של ביטחון זה בעצם דאגה. מילה דאגה, כן. הוורטר הדוע שאמרתי לכם כבר כמה פעמים בשמר ברפואי לוין, אני מקווה שאתם זוכרים אותו כי זה יהיה במבחן, מי שאל על זה. שבמילה דאגה יש את כל האותיות באלף ב', יפה אוריאל, חוץ מהאות ב' של ביטחון. אז זה בעצם מה שאדם דואג, דאגה זה תנועה של קיבוץ. אדם מוטרד, אדם דואג, מה יהיה? אדם בוטח, יהיה בסדר. זה מביא אותו לכלל שמחה. כן? כמובן כדרכו של רבי נחמן, הסיפור מקצין. מקצין את הכל, לוקח את הביטחון עד הקצה האחרון. ולוקח עוד דברים עד הקצה האחרון, כי זה סיפור, אז זה כמו ציור. סיפור זה כמו ציור. יש לי בבית תמונה, כשעברנו מהיישוב מנצרים, בני נצרים, אז קיבלנו תמונה של בית הכנסת של נצרים, שאנחנו גרנו מולו. אז זו תמונה שגם צולמה מהזווית של הבית איפה שגרנו. אבל על התמונה עברה איזו אומנית עם נגיעות של מכחול. כן? אז צילום עם ככה נגיעו, אז הוא הופך את זה לעמוק, הופך את זה לחם, הופך את זה ליותר... זה לא באמת מה שהיה, במציאות זה היה נראה אחרת, במציאות זה היה כמו הצילום, זה הכי דומה למציאות, אבל כשאתה רוצה להעצים משהו, להעצים את הזיכרון, להעצים את הגעגוע, אז אתה נותן איזה כמה נגיעות, כמה נגיעות במכחול, כמה... בסדר, אז זה בעצם מה שקורה כאן בסיפור. אז אנחנו למדים שיש כאן... יש כאן שילוב כזה בין שמחה לביטחון. אדם בוטח בשם יתברך, הוא ממילא יותר שמח. והאיש שלנו הוא בוטח. אבל מנסים להעמיד את הביטחון שלו בניסיון, והוא נאבק על השמחה, וזה גם כאן כבר תובנה שנייה שדיברנו עליה. כמה פעמים דיברנו על זה, ששמחה זה לא רק תוצאה, אלא זה גם עבודה. מוכרחים, כמאמר השיר הרוסי הידוע, מוכרחים להיות שמח. ועכשיו מחייכים. כן, עבודה, מאמץ, כל כיוון. ודרך העלילות שכאן הוא עובר, האיש שלנו, אנחנו אוספים כלים לתוך ארגז הכלים של השמחה שלנו. איך? נהיים שמחים. אז בואו נזכיר מה היה לנו בארגז הכלים. הדבר הראשון שלנו בארגז הכלים, זה אולי משהו שהוצאנו, והוצאנו את הפרפקציוניזם. כן? מי שרוצה להכין עבודה סמינריונית של הקורס הזה על הפרפקציוניזם במשנתו של רבי נחמן, אז הנה, נתתי לכם עכשיו רעיון. כן? הוא מוציא כאן את הפרפק... אני אוהב את המילה, זאת מילה... אני מרגיש חכם עכשיו. מוציא את הפרפקציוניזם. האיש שלנו, הוא עובד בתיקון. בתיקון דברים, הוא לא יודע לעשות משהו מההתחלה, חדש, בונבון, ז'נגלר, לא, הוא מתקן, תן לו משהו שבור, הוא נדלק, תן לו משהו שככה, זה, הוא יודע לעבוד, חדש הוא לא יודע לעשות. זה דבר ששם את האדם במקום של ענווה, אדם שכל היום עוסק בתיקון כלים שבורים. אה? מה אתה אומר? הכינו לי.
ומצטפוחים קר.
וזה מים, וזה... פילי פלאות. זה שם אדם במקום של ענווה. אדם שכל היום מתעסק בתיקון, הוא מקבל עליו את כל הפצועים. כן, הכלים הפצועים, הכלים השבורים. הוא עסוק בלתקן אותם. עסוק בלא להתייאש מאף אחד, בלנסות לראות אם יש עוד איזה תועלת לכלי הזה. בחנוכה אשתי קנתה לי מתנה, ככה מזמן רציתי. תמונה של הרבי מלובביץ' כזאת יפה על קנבס, שר רק נשאר לתלות אותה. ולא היה לנו מסמרים בבית. פתחתי את הארגז של הכלים, יש לי ארגז כלים, כמו כל גבר ממוצע, ארגז כלים וזה. ממש, כשצריך משהו, אז יש לי ארגז כלים, אבל בדרך כלל אנחנו מזמינים מיש מקצוע, כדי שזה גם יצא. ארגז כלים זה בשביל לשחק עם זה קצת. חיפשתי וזה, אין, ברגים, ניטים, דיבלים, שמיבלים, כל הזה, מסמרים אין. עד שמצאתי מסמר אחד, חלוד ועקום. אז התחלתי, לקחתי אותו, דפקתי אותו על השי, שרתי אותו וזה, וככה. אמרתי לעצמי, זה מתאים גם, גם הרבי מלובביץ' שהיה לוקח כל מיני יהודים, מסמרים חלודים כאלה, עקומים, דופק עליהם קצת, וזה, מיישר אותם. גם אנחנו ככה, עד שהרגנתי מסמר, ואז הבת שלי רצה לתלות, אז אשתי אומרת, תיזהרי, יש לנו רק מסמר אחד, זה כאילו, שמרי על המסמר. הצלחנו עם המסמר הזה לתלות את התמונה. תמונה יפה דרך אגב מאוד. אז זה דבר ראשון, בכלים של ארגז הכלים שלנו, אנחנו רוצים לעסוק עם דווקא עם כלים שבורים ולא עם השלמות. מי שמחפש שלמות, כל הזמן מתאכזב. כל הזמן מתאכזב. עכשיו, זה עניין של עין. עין טובה. ההורים שלי לפני, לא יודע, סיפרתי את זה פה, בזה, זה, לא משנה. לפני כמה שנים ההורים שלי עשו שיפוץ לבית. שומע, איפי, עשו שיפוץ. במסגרת השיפוץ הם החליפו את הרצפה גם. עשו רצפה כזאת יפה. גרנית פורצלן כזה גדול, איזה בלטות. אני כאילו מגיע, אני הרגשתי שאני כמו החלקה על הקרח. נורא יפה זה יצא. אבל אחד האורחים שנכנס, איך שהוא נכנס, אומר, שם יש לוגו, לא אותו גובה המרצפות. כל הבית חדש, הכל שיפוצים, הוא בשנייה אחת צריך לקלוט שיש איזו מרצפת שלא באותו גובה. כן? אז אפשר להעיר לו ולהגיד לו, זה מה שאתה רואה, אפשר אתה רואה את הדברים הלא טובים, והוא יכול להשיב כנגד, תשמע, אני פרפקציוניסט, אני צריך שהכל יהיה מושלם. אז אנחנו אומרים, הנה, אדם כזה שהוא מחפש שהכל יהיה מושלם, באמת זה היה, לא היה אורח שבא דווקא, זה היה אורח חביב. אבל, מי שאחד כזה שמחפש שהכל יהיה מושלם, אז הוא נוחל אכזבה אחרי אכזבה. אין מושלם בעולם הזה, לא בבני אדם, גם לא בחפצים. כן, אחד הדברים שכל אחד צריך לעבור, כשקונים משהו חדש, זה ליישן אותו קצת. כדי שיפסיק להיות עליו חבל. כל עוד הוא חדש, כן, אתם זוכרים בתור ילדים, אז אתה קונה נעליים חדשות, אתה לא רוצה לדרוך עליהם, שלא תלך לך סוליה. אז נקים את זה עם הגבונים, הילדים, וזה, וכל הזמן. עד ש... אין. פעם קניתי איזה נעליים. אספר לכם פה היום סיפורים, אני רואה בתוך סיפור. קניתי, לפני זה 4-5 שנים, קניתי איזה נעליים ככה מאוד טובות, שהייתי צריך גם לרגליים שלי וזה. נעלי, לא אלה, אחרות. ניו בלנס כאלה יקרות וזה. קיבלתי איזה תקציב לעניין, לא משנה. באתי הביתה, כולי מתלהב, ואז בני היה, לא יודע, בזה, בן 5-6, אז הוא ראה שאני מתלהב, אומר לי, מה זה נעליים עליה? אמרתי לו, תשמע, נעליים מיוחדות, וזה. אומר לי, זה נגד מה? אמרתי לו, בטח, מה זה? זה נגד סלעים, זה נגד, אמרתי לו, נגד אקו, נגד הערבי, נגד מה שאתה רוצה. זהו, הלכתי לישון, ראיתי את הנעליים, והוא ראה שזה נגד מים, אז בוא נבדוק, לקחת, שם את הנעליים על הרגליים, ויצא החוצה, הפעיל את הממטרות, ורץ בתוך הממטרות, בודק. אני בא כאן, איפה נעליים? אני רואה שהם שם מישהו עושה עליהם סדנה. אז זהו, נגמר, זה כבר, חדשות הם כבר לא היו, וכבר היה להם כזה, בסדר, זה ככה. אז זה כלי, כלי אחד, בסדר? בסדר? אתם שמחים? שמחות? יופי. הכלי השני אני עושה חזורס כי היה לנו הפסקה וזה טוב לחזור. הכלי השני זה הסיפור של הכבוד. כן, אחד מהדברים שבאמת משבשים את את היכולת להיות שמח זה הכבוד. עכשיו, בוא נגיד משהו על הכבוד. מצד אחד כתוב, כל הבורח מן הכבוד, יש איזו אמרה כזאת על הדף, זה כתוב, אמרה, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז כבוד זה דבר טוב או לא טוב? אה? טוב שזה שיעור בעזה, אפשר לראות את התשובה. שיעור בפנטומימה. מה אתה אומר? מינון. כל הבורח קצת מן הכבוד, הכבוד קצת רודף אחריו. זה מחלוקת, תגיד, תכף תגיד שזה... תמיד נכון. אז זה טוב או לא טוב, נו? או, בסדר גמור, יפה. כלומר, המשפט הזה הוא משפט חסר. כל הבורח מן הכבוד החיצוני, הכבוד הפנימי רודף אחריו. כן, מה זה כבוד חיצוני? מעמד, סטטוס, כבוד, מה שהחברה קובעת שהוא מכובד, הרכב, גודל הבית וכו'. מה זה כבוד פנימי? נאמנות לערכים, הליכה אחרי צו המצפון, אחרי הנקודה הפנימית שלך, מוכנות לשלם מחירים גם על הדבר הזה. זה הכבוד הפנימי. ומי שרוצה להיות... לא, יש פה עוד מקום לעוד כוס. כן, זה ברור, מה? אז טוב. אני עושה כאן. אני חיכיתי פשוט, לא... תודה רבה. רק הוא ברור. אני פותח בית קפה. בית... אני מכוון פה כוונות על הכוסות, ואחרי זה מי שישתה מזה, מי שיש פה שיריים כאן. אז כבוד, כן, אז דיברנו על כבוד חיצוני וכבוד פנימי. אמרנו, מי שרוצה ככה באמת להתעדכן ולראות את המתח ביניהם, אז יקרא סיפורים על רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהיה באמת באמת בורח ושונא את הכבוד החיצוני, שבמיוחד החברה הדתית מאוד מאוד משפריצה בו לכל הכיוונים, כבוד הרב, הגאון, מאור הדור, הנר המערבי, הפטיש החזק, כמו ראיני ורבינו, הגאון, הרוב, כל התארים. הוא היה סולד מזה, היה שונא את זה, הוא היה מתקשר לכל מיני עורכי עיתונים שהיו מכתירים אותו בכל מיני תארים, והיה אומר להם שהוא יעשה עליהם חרם, שיפסיקו עם זה. ומצד שני, הוא זכה ל... כבוד פנימי, אהבת התורה שלו ואהבת ישראל שלו וכו'. העניקו לו באמת את ה... כן, כשהוא... אומרים שאדם כזה שהוא בורח מן הכבוד, הוא... יש רק פעם אחת שהוא... זהו, הכבוד תופס אותו מתי? כשהוא נפטר, ואז הוא כבר לא יכול להמשיך לברוח. ואז כולם משיגים אותו, ואז יש לו לוויה כזאת ענקית, כמו רב שלמה זלמן אוירבך, נפטר הרב אליהו, אז הכירו, הרב אליהו היה מוכר, גם מי שלא דתי הכיר, ראשון לציון, אבל הרב אוירבך לא הכירו, פתאום ירושלים, אתם לה, 200 אלף איש, לא יודע כמה לבד, מה זה הדבר הזה? מי זה בן אדם? זה לא שמענו עליו, 400 אלף איש, לא יודע. מי זה הדבר? כל ירושלים, כל ה... לא, זה היה איזה... לא הבינו מה זה, מי הבן אדם הזה שלא שמענו עליו, הוא ככה מביא 400 אלף איש ללוויה. אז זה הדבר השני, כבוד. המוכנות לוותר על כבוד חיצוני. האיש שלנו כאן הולך, ומה זה עובד, תופס כאן את הגביר שחוטב עצים, ואומר לו, מה אתה חוטב עצים? האם זה כבודך? כן, אתה... הוא אומר, הוכרחתי ולא מצאתי, ואמר, תן לי, אני אעשה, אני מוכן לחטוב את העצים במקומך. אני מוכן לוותר על הכבוד שלי. בעצם חז"ל ניסחו את זה, שנוח לו לאדם שיפשוט נבילה בשוק ואל יזדקק לבריות. מלאכה מאוד מאוד פשוטה, לא לפי כבודך, אבל אל תזדקק לבריאות, תשמור על הכבוד הפנימי שלך, גם אם אתה צריך לוותר על הכבוד החיצוני. אז הרבה פעמים כבוד מונע מאיתנו להיות שמחים, כי אם יגידו, אם יאמרו, ויסתכלו, אבל אם אדם אומר, אני, כל עוד אני שומר על נקודת הכבוד הפנימית שלי, כן, על ה, וכאן הנקודה הפנימית שלו זה להיות שמח. בערב אני צריך לעשות סעודה ולהיות שמח, ועם זה אני הולך, מסתכלים וזה, ככה. הוא חוטב עצים, הוא היה פעם סדלר, מכובד, עכשיו הוא חוטב עצים, זה מלאכה פחותה, גם קצת לא מתאימה לאופי שלו, הוא רגיל לתקן, פתאום זה לחתוך. בסדר, בסדר. יש כאן איזו תקלה, אבל אני אלך איתה. זה הכלי השני בארגז הכלים. הגמישות הזאת ביחס לכבוד. זה מאוד חשוב, תדעו לכם, זה מאוד חשוב, זה קצת מקביל לספירת המלכות, בספירת, הפנימיות של ספירת המלכות זה שפלות. כלומר, יש, ספירת המלכות זה כאילו כותרת, זה בעצם היכולת של האדם להשפיע, להשפיע על הזולת, לקחת את כל הדברים שהוא, שהאדם יודע, ולהשפיע אותם על הזולת. בנפש, התנועה הפנימית זה תנועה של שפלות. היכולת, שבעצם נגיד כל אבא חווה אותם הילדים שלו, כדי להסביר משהו לילד קטן, אתה צריך להשפיל את עצמך, נכון? להשפיל, לא השפלה של הצבא, של זובור, אלא להשפיל את המושגים, להסביר את זה בלשון שהילד הקטן יבין. אז זה קצת סוג של איזה גמישות, כאילו אני צריך עכשיו לוותר על הכבוד שלי ולוותר, כדי להסביר. אז עכשיו כל עוד זה לילד קטן, בסדר גמור, אבל בוא נאמר ככה, הגדולים באמת, כמו גדולי ישראל הגדולים האמיתיים, הגדולים, הם יכולים לדבר ולהעביר שיעור להכי למדנים, והם יכולים גם לדבר ילדים בכיתה א', ואין להם שום בעיה. יכולים כאילו, אתה תדבר ילד בכיתה א', תספר לו סיפורים, תגיד להם, פוצ'י מוצ'י, ידיים זה. השבת העברתי את התלמוד תורה אצלנו בקהילה לילדים, בדרך כלל אני מעביר, באותה שעה אני מעביר שיעור לנשות הקהילה, מגיעות 50 נשים וזה, ככה. ואחרי התלמוד תורה אמר לי, אולי אתה תצטרף גם לסבב ותעביר אתה פעם לילדים. וזה, אמרתי לו, בסדר, שמחה רבה. אז ככה, במקום להעביר שיעור, באתי לילדים, ובדיוק הם היו באמצע השיר שהם שרים לפני, והם היו בקטע של הזמזום של השיר. אני מוצא את עצמי מזמזם, יחד איתם, ככה מזמזם, וככה צוחק בני לבין עצמי, במקום להיות עכשיו להעביר שיעור נורא חשוב, אני פה מזמזם, זמזומים. וזה מצוין, זה מצוין, זה איזה מין תנועה נפשית כזאת בסדר, זה הנקודה הפנימית, אולי הדבר הכי חשוב בכל מה שאתה עושה עכשיו עם האנשים האלו, זה עכשיו לגעת בילדים. זה נכון שזה פחות, אף אחד לא ייגש אליך כמו אחרי שהוא יגיד לך, היה שיעור, משהו, נגעת, ילדים, הם קרבו את הכיפ, ימשיכו הלאה, זהו, הם לא, זה אבל, זה חשוב מאוד. כן? אז היכולת הזאת היא לנוע ולוותר מדי פעם על כבוד חיצוני, כדי לגעת בנקודת הכבוד הפנימית, החירות הזאת היא קשורה לשמחה ולביטחון. בסדר? אז זה כבר ארגז, כלי שני או שלישי. כלי נוסף שראינו ודיברנו עליו, זאת היכולת לעצור. בעצם, פה מדובר על שמחה וביטחון, זה סוג של שמח בחלקו. הוא צריך שישה זהובים. זה מה שהוא צריך. אפשר לחסוך, אפשר להרוויח היום כדי שיהיה מחר, לא, הוא עובד עד שיש לו את הסכום שהוא צריך ואז הוא חודל. זה נורא קשה, דבר כזה. תארו לעצמכם, היום אנחנו כל כך לא חיים ככה, שזה לא יומן כי סופר, אנחנו לא חיים ככה לשום כיוון. אנחנו לא חיים ככה כי או שאין לנו מספיק, גם אנחנו עובדים אנחנו עדיין במינוס, או שיש לנו יותר מה שאנחנו צריכים, אנחנו חוסכים אותו כל הזמן. כן, עובדים, כדי שיהיה למחר, אבל תארו לעצמכם שהיינו סתם בשביל הניסיון, היינו עובדים כמו פעם, כמו שפעם פועלים היו עובדים. אתה עובד, מקבל כסף ליום, זה הכסף שלך ליום, 150 שקל, זהו, וגם לא עובר למחר הכסף הזה, מה שהיום היום, אין מחר. איזה מדרגה זאת? אתה לא יכול לחסוך למחר. אתה לא יכול להעביר למחר. אתה רק היום. אז אנחנו לא שם. אנחנו כן מתכננים למחר. ונראה לי זה דבר בריא שאנחנו גם קצת נתכנן ונחשוב למחר. אבל ברגע שהעתיד משתלט על ההווה, אז זה הגניבה הגדולה בהיסטוריה. אדם עובד. מה אתה עובד? כדי שאני אוכל לנוח. מתי בפנסיה? מי אמר לך שתגיע בכלל לפנסיה? אתה כזה בטוח שכבר החתים אותך כבר על איזה פן, אתה יודע לאן תגיע בכלל? אתה יודע מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד דקה? עכשיו, היום! עכשיו יש לך ילדים. עכשיו יש לך אישה. עכשיו יש לך צורך ללמוד תורה ותפילה. מה אתה מחכה לפן? וכשתגיע לפנסיה, אולי בדיוק יהיה לך איזה לא יודע מה? אז בא העתיד וגונב את ההווה. האיש הזה שלנו מלמד אותנו כלל בלהיות שמח. כן? עד כאן. זה מה שאני צריך... ולא יותר מזה. אני זוכר שכשהיינו היינו זוג צעיר, אז ככה ממש התחתנו וחיפשנו לקנות דירה. אני אגיד לכם את המחירים של הדירות, אז מה שקונים היום טוסטוס בערך. אבל אז גם אז היה, דיברו על איזה שכונה, רמת בית שמש, דיברו, הכל היה, לא היה שם כלום. היה שם רק עצים ואבנים. היה שם גם איזה חרדי אחד שכבר ירק, אבל סער. לא, באמת לא היה שם כלום. כלום, היה רק עצים ואבנים, והיה בית שמש הישנה. ואמרו, כאן תקום שכונה, כאן יהיה פעם. אז קנינו שם בית על הנייר. קיווינו, היום אנחנו יודעים, זה היה נס גמור. קיווינו שגם מה שיהיה על הנייר גם יקום בפועל, כי יש שם הקבלן, שבאנו לחתום איתו חוזר, ראינו שזה לא בדיוק חברה הכי רצינית, וזה ככה, הכל שם היה. כל פנים, אז ככה דיברנו בינינו, איזה דירה נקנות? 4 חדרים, 3 חדרים. 3 חדרים, ברור שזה יהיה קטן מתישהו, נכון, זה לא... הוא נקנה כבר מעכשיו 4. אבל בסוף ככה החלטנו ביחד, אשתי ואני אמרתי, תשמע, אני עכשיו, עכשיו אני לומד תורה, אני עכשיו אבריך. זהו, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, אנחנו לא צריכים יותר מזה. זוג צעיר לא צריך יותר מזה. ועכשיו תחיל להשתעבד וכסף בשביל שאולי נצטרך. כשנצטרך, ויגיע הזמן, אז גם הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוחות ואת הסייעתא דשמיא ואת התבונה, ונקבל אז מה שצריך. אבל עכשיו בואו ניקח מה שצריך כזה. וזה מה שעשינו, קנינו את הדירה הקטנה, גרנו בה, היינו מבסוטים, חבל הזמן. אחרי זה גם הזכרנו אותה כמה שנים, ובסוף שאנחנו צריכים למכור אותה, מכרנו אותה בערך בפי 2 מה שקנינו אותה. כלומר, היכולת הזאת היא קצת מגרה להגיד, רגע, בואו נעשה עוד, ונחסום. רגע, אף אחד לא יגנוב לי את היום בשביל המחר. עכשיו, אם אני יכול להרוויח גם את היום וגם את מחר, אני גם עובד היום, בסדר גמור, וגם אני שואל קצת כסף למחר, בסדר, זה לא פגם במידת הביטחון, אבל ברגע שאדם, יש היום מושג, אתה אומר, אנשים ל-50 עובדים בקצב מטורף. אז הוא אומר לו, מה? הילדים, משהו? לא, ברוך השם, ילדים מסודרים. מה? הנכדים. רוצה לדאוג שהנכדים יהיו מסודרים. לסדר את הנכדים כבר זה כבר נהיה. כן? עד מתי? ומתי תסדר את עצמך? אז כאן אנחנו רואים שהאיש שלנו, הוא עובד עד 6 זהובים. אז הוא עוצר והולך וקונה את הסעודה שלו. וזה קשה, זה לא קל. הכלי הנוסף שדיברנו עליו זה כאילו ראינו שהוא קצת כמו מדרדר. אתם איתי? כן, זה מעניין אתכם? הוא קצת מדרדר, הוא התחיל בחטיבת עצים, ואז הוא מגיע לניקוי אדיר. להקות את האדיר. זה כבר משהו אחר לגמרי. תראו, אני אגיד את זה בצורה הכי 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 עדינה וגם הכי מכובדת שאפשר, בסדר? כולם אוהבים לעשות משהו חדש. עוד פחות מזה אוהבים או מסוגלים לתקן משהו שכבר נשבר. יש כאלה, זה ישן, זה אני לא רוצה, אני אתן רק דברים חדשים. האיש שלנו, הוא יש לו ענווה, הוא יודע גם לתקן דברים שנשברו. אבל עוד פחות מזה, יש אנשים שמסוגלים לנקות אחרי אנשים אחרים שלכלכו. כן? ארוך השם, יש בית, אז יש ילדים קטנים, יש דבר כזה שנקרא טיטולים, כן? הוא צריך לפעמים די פעם להחליף לתינוק. חוץ מהילדים שלי, אני לא מסוגל להחליף לאף אחד. כאילו, גם זה יותר מדי, אבל... ורק בגלל שבאמת אני אומר לכם, זה הילדים שלי הם הכי חמודים בעולם, הכי מתוקים בעולם, הם גדולי, אז אני מוכן. אבל לאחרים, לנקות אחרי אחרים, תנקה בעצמך. מה קרה? אחד הדברים, כן, בצבא, אחד הדברים הזה, איך תנקה שירותים עכשיו? זה משהו כזה, לא, אני עכשיו נקה אחרי שאחרי, לא נעים. זה עוד איזה מין גמישות כזאת טיבה, כאילו מי אני ומה אני? אני מוכן גם לנקות אחרי אחרים. אין בי, לא מחזיק מעצמי כזה חשוב וזה. אם צריך לנקות, אני אנקה גם אחרי אחרים. אפילו אחרי בהמות, דיר. הולכה מאוד בזויה, לכאורה. מאוד, אבל המטרה שלו להיות שמח בערב היא כל כך בהירה לו מול העיניים, שכל עוד הוא לא עובר זה עבירה, הוא לא גונב, הוא לא גוזל. מלאכה מאוד מאוד בזויה, נכון? מלאכה לא הכי זה, אבל זו המלאכה. והגמישות הנפשית שלו היא כל כך גדולה, שגם את זה הוא יכול מסוגל לעשות. גם לנקות אחרי אחרים. מה שאני בא לומר, ואולי זה הלב של הדברים, תראו לי, כל אחד מאיתנו, יש דימוי עצמי. דימוי עצמי, זה מנוסח בכל מיני משפטים, אני שווה אם. אני שווה, או אני שווה כי. אני שווה כי אני, כך וכך, כי אני... כי אני לומד תורה, כי אני אבא, כי אני... כל אחד עם ה... זה גם שאלה מעניינת. בדיוק עוד היה לי השבוע, פגשתי איזה מישהו, וממש ב... לא התכוונתי לעשות עליו שום תרגיל, ושום... לא, רק שאלתי אותו, מי אתה? אז הוא אמר לי, הוא השאר אמר לי במה הוא עובד. אמר לי, אני עורך דין. אני לא התכוונתי לשאול מה אתה... התכוונתי לשאול, מי אתה? איך קוראים לך? מה זה יש לך? השאר אתה מתחיל איתי מהפינה הזאת? יש אנשים ש... שהדימוי העצמי שלהם הוא כל כך תלוי בדברים שהם עושים במקצוע, שזה יוצר תלות, כן? יוצר תלות. כל מיני אנשים שבכל מקום שהשם שלהם מופיע, הם חייבים שגם התואר יהיה לפני, כן? ישראל ישראלי, דוקטור. ישראל, פרופסור, ישראל, כל מקום הרב, בסדר, אפשר גם, במקום שצריך את התואר שלך תשתמש בו, אבל איפה ש... אתה שולח מייל, לא צריך להיות כתוב שם למעלה את כל ה... את כל ה... כל ה... כל התעודות שיש לך. אז אני אומר, הדבר הזה הוא... אני תמיד מרגיש את זה נבוך על עצמי, לפעמים צריך לתלות כל מיני מודעות על שיעורים שלי שמתבטלים או משתנים, אז אני מצד עצמי הייתי כותב אייל למטה, אבל אני מבין שכנראה לא ידעו מזה, אז אני צריך לכתוב הרב, אבל אני אכתוב על עצמי הרב, אז אני מרגיש לא נעים, אז אני יודע מה אני... אז אני עומד מולו עכשיו, אני אומר, טוב, עכשיו אני עכשיו כאילו אני לא אני, כאילו אני עכשיו מישהו אחר, שהוא כותב את זה בשבילי. אז הרבה פעמים הדימוי העצמי שלנו מאוד מאוד תלוי בדברים שאנחנו עושים, במקצוע שלנו. אבל באמת, באמת, אנחנו שווים, כי הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם. בגלל זה אנחנו שווים. כל אחד מאיתנו קיבל אמון מאת הקדוש ברוך הוא אתמול בבוקר, והחזיר לנו את הנשמה, וזה סימן שהוא מאמין בנו ונותן בנו את האמון, וזה נקודת השווי הפנימית שלנו. ולכן גם אם המלאכה היא מלאכה מאוד 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 בזויה, מאוד מאוד לא ראויה, אפילו מלאכה של לנקות אחרי אחרים, זה לא פוגע בכלום בערך העצמי. אני בן של מלך, אני אדם, ואני צריך בסוף הערב להיות שמח. כשתחשבו על זה, זה בעצם מה שעושה התורה לכל יהודי פעם בשבוע. לא משנה אח שלי מה עשית כל השבוע, איפה עבדת, מה התלכלכת, בשבת אתה תהיה מלך. וישבתי לא מזמן עם איזו קבוצה, לא זוכר מה הייתה השאלה ששאלתי אותה, אבל אחת התשובות לשאלה שאני כרגע לא זוכר מה היא, מישהו סיפר שהוא היה גר בקירת מלאכי. שם שיקול חבד. הוא אומר שזה ידהים אותו לראות שאנשים שמשך כל השבוע, אנשים שעובדים, חלק מהם בעבודות דחק, פועלים במפעלים שם, באזור התעשייה, בבאר טוביה או ככה וזה, וכל השבוע אתה רואה אותם בסרבל, אנשים סרבים, צווארון כחול, לא צווארון לבן. ומגיע שבת, אתה לא מזהה את הבן אדם. מה זה, לבוש את הבגדים אחי של חבד, זה המעיל והכובע, והולך עם הילדים שלו, מלך עם זקן לבן, אחרי מקווה, כולו, מלך, השולחן שבת, הכל. אני עובד באחד, שתיים, שלוש, אבל אני שייך לשם יתברך. אז לכן הוא מסוגל אפילו להגיע למקום הזה של מלאכה מאוד מאוד לא מכובדת של ניקוי אדירים, זה לא פוגע בשום דבר. בעיניי החידוש הוא שהוא בערב הוא שמח אותו דבר. הוא לא אומר, זה יום היה לי מבאס, עד שהסקתי את הזוזים האלה, עד שזה, תראה, אני כולי מסריע, אחרי כשאני להיות שמח, אחרי כזה יום. לא מזיז לו. זה לא מזיז לו פשוט. הוא לגמרי, לגמרי, הערך העצמי שלו הוא פנימי ולא מקיף. הוא לא תלוי בסביבה שתמחה לו כפיים, תגיד לו, איזה חכם אתה, איזה יפה אתה, איזה עבודה אתה עובד, איזה משרד יפה יש לך. לא, אני יודע, הערך הפנימי שלי זה מבפנים. הוא שמח בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, רגע חבל על הזמן. לא? מי שרוצה תה, תשתו משהו. בהתחלה שהביאו לי את הכוס, אמרתי, תשמע, שיעור יימשך עד שתיגמר הכוס. אבל אז שהביאו פה את כל הדברים האלו. יכלה הזמן והם לא יכלו. טוב. מי הנקודה? האם את כאן? את כאן חזרה, האם את כאן? את כאן, יפה. מכאן ואילך, אנחנו בעצם מתחילים הסיפור מקבל תפנית. תפנית של הידרדרות. האיש שלנו, אופס, קצת מתחיל לאבד את השיווי משקל, מתחיל קצת לעשות דברים שהם קצת על גבול החוקים כבר, כן? והולך להסתבך. הולך להסתבך. אבל בסוף תהיה כאן איזו סיומת מפתיעה, מאוד מאוד אלסטית ומאוד מיוחדת. אנחנו נמצאים בעמוד השני, 2, 4, 6, 8, 9 שורות מלמעלה. הלך האיש, המלך גזר שאי אפשר נקות דירים וכו', הלך האיש והזכיר עצמו לאיש חיל אצל המיניסטר שלוקח חיל למלך. כי יש חיל שלוקחים אותם בזרוע מה שמגיע לו מהמדינה, ויש חיל שסוחרים אותם, והלך הוא והזכיר עצמו לאיש חיל. טוב, זה נראה פתרון מעולה, הוא עכשיו נהיה שכיר. אבל בסיפור שהנושא שלו מעשה מביטחון, מעבר מעצמאי לשכיר הוא מעבר מאוד משמעותי. כי שכיר זה אדם שמידת הביטחון שלו, בוא נאמר ככה, זה אדם שפחות מאמן את מידת הביטחון שלו. אני עובד, בסוף החודש יש מזכורת. נגמר. אני צריך, לא צריך להתפלל על זה. לא, אני עובד, אני יודע, אני עובד כאן, המזכורת נכנסת שם. אתם רוצים לדעת מה זה מידת הביטחון? תעלו על נהג מונית. תעלו על נהג מונית. נהג מונית פה בירושלים, בשביל להצדיק את המונית שלו, בשביל להרוויח משהו, צריך לעשות בין 700 ל-1,000 שקל ביום. 300 שקל ראשונים זה רק הסולר. עוד 200 שקל ראשונים זה התחנת מוניות. הוא מתחיל להרוויח משהו כמו מ-500 שקל ומעלה, נדמה לי, הוא מתחיל להרוויח. אתם מבינים את הדבר הזה? איזה תפילה. הקדוש ברוך הוא זמן לי נוסע, שאני לא סתם מסתובב, שאני לא סתם בזבז את הזמן, והוא נוסע, הדלק הולך, סתם, כאילו הוא מחפש, מסתובב, בינתיים שורף דלק, שורף זמן, שורף זה. תפילות. אבל אדם שכיר, אני לא אכפת לי נוסע, בסוף החודש המשכורת נכנסת. אז האיש שלנו כאן, עד עכשיו היה עצמאי. כל פעם צריך להיאבק על זה ולמצוא איזה פתרון, וכאן פתאום הוא הלך ונהיה שכיר. ואיפה שכיר עוד? אצל המלך. נהיה ממלכתי. רבי נחמן ממלכתי, זה לא מסתדר. יש כאן איזה... כלומר, הוא נהיה כאילו ממסדי. חלק מהמערכת קצת, וזאת הנקודה שהדברים קצת מתחיל להידרדר. כי הוא עכשיו, מעכשיו הוא מתחיל, הוויתור הזה שלו על העצמאות שהייתה לו עד עכשיו, אני חי עליו, אני אסחיר כבר, ואני אמור את הסיפור הזה, כל יום צריך למצוא עבודה חדשה, מספיק, די, הנה, נרשמתי, התקבלתי, אני כאן, וזהו, יש כאלה מקומות עבודה, אז אתה נכנס בגיל 21, יוצא בגיל 65, יש לך פנסיה, גמולים, קרן השתלמות, קרן זה, ביגוד, מסודר, נגמר הסיפור. רגוע. כן.
מסופר בסיפור שיש לאיש הזה גם שם ילדים?
לא, לא מסופר שיש לו שם ילדים.
אז
זה לא אומר שאין לו.
לא, זה לא שאין.
הדרת נשים, לא שמעת על הדרת נשים? יש לו, אבל לא מספרים עליה. הן שרות, אבל בשקט. אז לא הבנתי את השאלה, סליחה.
האיש הזה של הסיפור שלנו לא מחפש שמחה רוחנית, הוא מחפש
כן, אבל זה נראה לי שרבי נחמן כאן מאוד מגדיר את השמחה, וזו שמחה מאוד מאוד יהודית. כל החלוקה הזאת בין שמחה רוחנית לשמחה, זאת לא חלוקה כל כך יהודית. יהודי כשהוא שמח, הוא גם אוכל טוב. ושותה, ומרים כוס ערק, מחיה לחיים, וזה משהו. Yes. הגמרא אומרת, אין שמחה, אלא בבשר וביין. כי שמחים, שמחים. בדלתות, אז מדברים על שמחה מופשטת, רוחנית כזאת, או בהמית לגמרי. אצלנו יש שמחה, הקדושה הולכת יחד עם איזה אשתיק אל משקה. טוב, אז הוא הולך כאן להיות שומר. אנחנו כבר אמרנו, יש כאן איזה תפנית בעלילה. עד עכשיו הכל היה טוב, ועכשיו מתחיל להסתבך. והתנאי עם המיניסטר, אז תראו, אבל הוא עוד שומר כאן על איזה עצמאות. הוא הכניס בחוזה סעיף. והתנאי עם המיניסטר, שאינו מזכיר עצמו לעולם כי אם לזמן. ובכל יום, ביום בבוקר איתן השכרו. הוא עדיין יש לו את המנגנון של העצמאי, כאילו, אז הוא אומר, שמע, אני לא מוכן להיות כאן לכתוב איתך חוזה ל-20 שנה קדימה. כל יום, תן לי את הכסף. אז זה מידה אמצעית כזאת, אבל עדיין הוא עבר מסטטוס של עצמאי לסטטוס של שכיר. וזה, בסיפור הזה, זה נקודה בעייתית מסוימת. והמיניסטר הלביש לו צכב בבגדי אנשי חיל ותלה לו חרב בצידו ושלח אותו למקום שצריך. אחר כך לעת ערב, כשעשה כל פעולתו, השליך הבגדים מעליו וקנה לו כל הסעודה הנ"ל והלך לביתו, והסעודה הוא סעודה, מדגיש רבי נחמן, היה פה אוכל, זה לא רק איזה שמחה רוחנית, הוא שמח כמו שצריך, עם בשר, עם יין, עם אוכל, עם משקעות, והיה שמח מאוד. הלך המלך שוב לראות וראה שהכל מוכן לפניו, הוא שמח מאוד כנזכר לאל, ונכנס לביתו, ושכב כנזכר לאל, ושאל אותו כנזכר לאל, וסיפר לו ככל הנ"ל. והלך המלך וקרא לה המיניסטר וציווה עליו, שלא ירים את ידו לשלם מהכסה, כסה זה אוצר המלוכה, לשום אדם באותו היום. אין מזכורת, שביטה. הנהלת חשבונות לא עובדת. זהו. בבוקר הלך לה המיניסטר, שישלם לו סחור עבור היום ולא רצה. ושאל לו, לא התנאתי ממך, שתלם לי בכל יום, מה קורה? הרי סיכמנו בינינו. וכבר כאן, הנה זה כבר מתחיל להתנהג כמו שכיר. כאילו ברגע שאתה עצמאי, אין שאלה, אתה עובד ומרוויח את הכסף. כאן אתה פתאום, אתה פתאום תלוי. השכיר, אתה תלוי בבוס, והוא משלם לך, לא משלם לך. מתחיל פה איזה, יש כאן איזה צמצום מסוים שמתחולל. אתם שמים לב? השיב לו המלך גזר, לא לשלם לשום אדם היום, וכל מה שטען עמו לא הועיל. כלומר, הוא התווכח. לא, זאת אומרת, תחזיר לי, אתה חתום על החוזה, ואני אתבע אותך, ואגף לאיגוד מקצועי, ויש כאן את ההסתברות. התחיל ככה, התווכח איתו. קצת, יש פה איזה פגם מסוים בינת הביטחון, אתה מתווכח. זהו, זה מה שקרה, תמצא פתרון אחר. עד עכשיו היית מאוד גמיש, נכון? עד עכשיו כל פעם לקחו לך משהו אחד, הצלחת לקחת משהו אחר. מה קרה שפתאום השתתקת? מה קרה שפתאום אתה מתווכח? תשובה, זה המעבר הזה מעצמאי לשכיר. זה משהו ככה, רגע שאתה שכיר, זה קצת יותר מקובע. זהו, אני כבר כאן, אני עובד, זה המקום העבודה שלי. כאילו, כבר אין, תראו, אני מדבר מהמקום, אני לא מסוגל להיות עצמאי ליום אחד, אני אומר לכם את האמת. אני, מבחינה, נגיד כלכלית, כן? הסיפור הזה שאני צריך כאילו לדאוג לזה ולעצמי, זה רק נהיה לי כאב ראש מהדבר הזה. אני שכיר במהות, אבל אני מבין את הדבר הזה, איך שאנשים עצמאים, המדרגת המתח הרוחני שלהם בהקשר לפרנסה היא הרבה יותר גבוהה, הם הרבה יותר חווים את הקדוש ברוך הוא בדבר עצמו. כי כל יום אתה צריך להביא את הכסף שלך בעצמך. זה כמו שהגמרא אומרת, שהחקלאים הם הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, הם כל הזמן מתפעלים לגשם. כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה מים, זה נחמד, שיורד כאן גשם, מחוץ למכון מאיר, משוטף את הרחוב, ולאף אחד מכאן אין שדה. כשיש לך שדה ואתה צריך את הגשם בשביל השדה, זה רלוונטיות אחרת לגמרי. אז כאן, ברגע שהוא נהיה שכיר, אז הוא מתחיל להיות מקובע, תשלם לי, תשלם לי. ישיב לו מוטב, אשלם לך מחר, ועד שני ימים, והיום אי אפשר לשלם לך. מה עשה? הלך ושבר חתיכה מהחרב, ותיקן שם עץ במקומה, ולא היה נראה מניכר מבחוץ כלל, והלך והשכין אותה חתיכה, וקנה שוב כל הסעודה נזכרת לאל, והסעודה הוא סעודה. נו. מה? לא פרייר. אפשרות אחת, להגיד שהוא לא פרייר, הנה. אפשרות שנייה. כן, זה כבר... יש פה איזו הדחקות לפינה כבר. שובר את החרב, קח את הברזל. יש פה איזה זיוף. יש פה איזה זיוף. ורבותיי, כאן אנחנו מגיעים אולי ללב של הסיפור. זה סיפור מאוד מאוד עדין ומאוד גם מדויק וצריך לשים אליו לב. בוא ניקח את זה משהו מחנוכה, בסדר? בספר דניאל יש חלום. דניאל חולם חלום. לא דניאל, נבוכדנצר חולם חלום. ובחלום של נבוכדנצר הוא רואה צלם, חיה כזאת, שיש לה ראש מזהב, חזה וידיים מכסף, מעיים מנחושת, ורגליים מברזל, ואצבעות של רגליים מחרס. ואז הוא לא מבין מה הוא רואה, הוא קורא לדניאל, ודניאל אומר לו בעצם, פותר לו את זה כנגד ארבעת המלכויות. בבל, אתה בעצמך, אתה הראש הזהב, פרס זה הכסף, הזרועות והידיים, יוון זה המעיים, זה הנחושת, והמלכות האחרונה, אדום זה הברזל. מאיר אריאל כתב על זה שיר. איך? חיית המתכת, חיית הברזל, מזכיר לי חלום מחזון דניאל, יפה. סוף סוף מישהו מכיר פה שירים במכון. למדתם את זה בבית ספר? כל הכבוד. במסגרת לימודי דניאל או במסגרת לימודי מאיר אריאל? בית. כל התשובות אני רואה. אז, אבל אני רוצה להתמקד דווקא בחיה השלישית. ביוון, בנחושת. למה יוון זה נחושת? מפני שנחושת זאת מתכת שכשאתה רוצה לזייף זהב אתה משתמש בה. כשאתה רוצה לעשות משהו שמר רחוק זה נראה כמו זהב. על יד זהב אתה לוקח נחושת. יש זיוף שהוא מה שנקרא made in China. אתה עכשיו רואה שזה זיוף, כן. זה לא זה. פלסטיק. כל מיני שקפי שמש, כאלה מותגים. אתה נוגע בזה, אתה מרגיש שזה... זה מתפורר לך בידיים. אבל יש זיופים שקשה לזהות. נחושת שמחליפה זהב, אתה מבריק אותה טוב, 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 זה... קשה לזהות את זה, במבט ראשון. צריך עין יותר מיומנת. כל מיני יעלומים מזויפים, כל מיני גולדפילד, כל מיני דברים כאלה שהם על יד, אבל הם לא. יש דברים שקל לזהות אותם בנפש. זיופים שקל לזהות. בן אדם שהוא יודע מה, שהוא נגיד, הוא רוצה להיות מנהיג, אבל זה ברור שההנהגה שלו היא לא בגלל שהוא רוצה להטיב לבריאות ולהוביל אותם, אלא כי הוא מלא אגו והוא חייב להיות מספר אחד. זה זיוף, קל לזהות את זה. כי רואים שהוא אף פעם לא מוכן לוותר. המנהיג אמיתי גם מוכן לתת לאחרים גם כן לדעת לצידו. והוא לא מוכן אף פעם לזוז מהכיסא. כל הזמן הוא, כן, כמו אנשים שהם, אני יודע מה, זה תפקיד זה גבאי בית כנסת כבר 50 שנה, אי, מספיק, לא. כן, זה גבאי אחד, היה המון שנים גבאי. וכבר, כולם לא סבלו אותו כבר, וקיללו אותו, וגדפו אותו, וזה, וביזיונות. אז יום אחד בא לבן שלו, אומר לו, אבא, תראה, רק כל הזמן מגדפים אותך, וזה, מספיק, חלאס, תן לאחרים. מה יש לך בתפקיד הזה? אומר לו, והכבוד זה שום דבר? מה עם הכבוד? עכשיו, כאן, האיש שלנו הוא שמח. יש לו ביטחון והוא שמח. ובמבט ראשון זה נראה דבר גדול מאוד. אבל אולי השמחה אותי שמחה מזויפת. אולי זה שמחה חיצונית. אולי זה שמחה שבעצם היא חלק מהכחשה למצב הלא טוב שאתה נמצא בו. אולי זה שמחה שהיא בעצם איזה מין סוג של בועה. אתה חי בבועה, אתה בכלל לא אוהב את הנמצא. האם זו שמחה אמיתית, באמת, בנקודה הפנימית, או שזה כל כך קשה, היום-יום, שזה הדרך להשכיח את הצרות של אתמול שהיו, ואת הצרות של מחר שיהיו, אז בוא נשמח בערב. זה גם דרך, זה גם שיטה, אני לא אומר, זה שיטה נחמדה, אבל זאת לא השמחה האמיתית. זה לא הביטחון האמיתי. מה יש כאן? וכאן בתוך הסיפור מתחיל להיכנס כאן איזה אלמנט של זיוף. פתאום החרב היא לא חרב. פתאום האיש בעצמו עושה איזה מעשה של זיוף. ויש לנו כלל. מישהו אמיתי מגיע, אדם שהוא אמיתי, מגיע אל הדברים שהוא רוצה גם בדרך אמיתית. הוא לא צריך להשתמש בדרך בכל מיני זיופים. וכאן הוא כבר נכנס כאן לאיזה מקום של, יש פה סוג כזה זיוף. למה זה זיוף? את שואלת, וזה זיוף. מה? כן, זה חיצוני. כי רבי נחמן אומר, החיצוני הזה הוא איזה מין כמו סטארטר כזה, שאמור לעורר את הנקודה הפנימית. זה לא נשאר רק בזה. מה? זה לא בדיעבד או לא לכתחילה, זה אפילו. כלומר, ודאי, אדם צריך שיהיה לו שמחה פנימית. אבל אם אין לך שמחה פנימית, אז השמחה היא כל כך חשובה, שתנסה להניע אותה מבחוץ. אבל בוא נגיד ככה, שברור שרבי נחמן לא יגיד, שטוב, אם אתה לא מספיק שמח, אז בוא תסתלבט על איזה חבר שלך, קצת תרד אליו כמה בדיחות, ואז תהיה מבסוט. זה לא. זה כבר זיוף. זה כבר זיוף. מה קרה עם הזייפן הזה? זייפן. מה? מה לא טוב? מה? לא, אני לא יודע, אני מעלה כאן נקודה, שזה הפעם הראשונה בסיפור, תראה, זה שזה לא טוב, זה ברור זה לא טוב, לקח פה את החרב. מה? מה יעקב? יעקב גנב משהו? מה? יעקב גנב משהו? חס וחלילה, יעקב הכל היה ביושר. פה הוא לוקח חרב, שובר, ושם במקום זה עץ. איזה מין דבר זה? זה כמו בן אדם, ייקח את ה-M16, שהוא קיבל מהצבא, ימכור את זה לזה, ויקנה איזה M16 צעצוע בחנות, ו... נסיים בסיפור. במלחמת לבנון השנייה, הגענו וזה, והיה... הטנקים היו בסדר גמור, אבל הפלוגת חרמש אצלנו היה ציוד על הפנים. כל מיני כסדות מלא יודע מאיזה שנה, ונשקים ארוכים כאלה. לידינו הסתובבה איזה קצינה אחת עם נשק, לא יודע, מטורף, מה זה, M16 עם כוונות, עם... הסתובבת לידינו עם קומתה של גבעתי, וזה, לא יודענו מה זה. והחבר'ה השתגעו מזה. כאילו, הלוחמים שיש פה איזה בחורה, ועם נשק זה, והם מסתובבים, זה M16 ארוך. ואחרי זה, בהמשך הזה, כשחזרנו, נכנסנו לבנון ויצאנו, אז היא הסתובבה לידינו, עם תחבושת, ופה ושם, כאילו, נפצעה, היא נכנסה. מתחזה. באה בסוף משטרה צבאית ועצרה אותה. מתחזה. והנשק צעצוע. כן. זה היה לא יאומן. זה היה כאילו... אה? לא, לא, מתחזה. חולת נפש. נמשיך שבוע הבא, רבותיי. שלום ישראל, לילה טוב.